ברשות משפחת שנרב, כל הקהל הקדוש, מרגיש קצת יותר מנבוך להתחיל לדבר, לא לגמרי ראוי לדבר אחרי שנמצא פה הרב עמר, רבה של ירושלים, קצת מאיגרא רמא, לא רוצה להגיד להיכן, הפרופורציה פה קצת... אבל בתור רב שקשור לדביר, אז בקשתי לומר כמה מילים. אולי אני אפתח בסיפור, סיפור שקראתי לפני כ-10 שנים, משהו כזה. הוא תפס אותי, וכמה פעמים יצא לנו לספר את זה בישיבה. סיפור שאירע לפני 90 שנה. משפחה שחיה באמריקה. כמדומני בעיר שיקגו, אני לא זוכר. שמה של המשפחה היה משפחת וקסלר. סיפור מספר על יהודי תלמיד חכם, שהיה מהלך בין הקהילות השונות בחוץ לארץ, ודורש בשבחה של ארץ ישראל, ומעורר אנשים לבוא לבקר בארץ, לבוא לעלות לארץ ישראל. וכך הוא עובר ממקום למקום, וכל שבת מתארח בקהילה אחרת, ודורש בשבחה של ארץ ישראל. אז הוא מגיע לאותה קהילה, ששם נמצאת גם משפחת וקסלר, וראש המשפחה, ירחמיאל שמו היה, יושבים ומקשיבים בהתפעלות לדבריו של הרב. אם אני לא טועה בסיפור, קראו לו הרב וולף, אבל אני לא בטוח על הפרטים. ובעקבות אותה שיחה ואותה התלהבות, החליטה המשפחה לבקר בארץ ישראל, לערוך ביקור בארץ ישראל, והם מתארגנים ונוסעים לארץ. ומבקרים כמובן בירושלים ובכל מקומות הקודש, הם מגיעים גם לעיר חברון. העיר חברון באותה תקופה הייתה ישיבה, ישיבת חברון, במקור הייתה בחברון, כידוע. ולמשפחה הזאת היה נער צעיר, אינני זוכר את הגיל המדויק שלו, בשנות העשרה, קראו לו יעקב. ובביקור שם בחברון, ובישיבת חברון, יעקב מתפעל מאוד, מתרשם, מוקסם מהאווירה, מהמסירות, ובדיבורים ופה ושם, וגם הם מאוד מתרשמים ממנו, ופתאום עולה הרעיון, אולי יעקב יישאר ללמוד בחברון. אבל יש לו כזה פער, ברקע הוא גדל באמריקה, אין לו רקע בסיסי של לימוד גמרא כמו שצריך, גם תנאי החיים באמריקה, תנאי החיים בחברון, לא בדיוק. ככה ומתלבטים, ובסוף מחליטים בהחלטה אמיצה שיעקב יישאר ללמוד תקופה בחברון. והמשפחה חוזרת לביתה. וכך יעקב עובר תקופה עם הרבה שלבים בסיסיים שהוא צריך להשלים, ולאט לאט העיניים שלו נפתחות, הוא מגלה את אורה של תורה, מגלה את טעם החיים כמו שאומרים, ולמרות הקשיים וכבר לא ישנים על מיטות נוחות כל כך, על הדרגשים פשוטים, ואין מעדנים לארוחת בוקר כל יום, כל תנאי החיים, איכות החיים, מה שקורה עם העולם, הולכת ויורדת, אבל השמחה הולכת וממלאת את ליבו, הוא מרגיש שהוא מגלה את טעם החיים. וכך אחרי תקופה של כמה חודשים, שהוא הולך ונכנס לאווירה וללימוד ולשמחה שבלימוד, הוא כותב מכתב לקרוב משפחה שלו, אומר, אתה יודע, בטח אתם אנשים מסתכלים, אומרים, מה יש לך שם? אומר, כל תנאי החיים אין לך שם, אין לך חיים. יש לי את החיים. אני מתחיל להרגיש מה זה החיים. ואז הגיעו מאורעות תרפ"ט. וכל רשעותם של הפורעים, מאורעות האלה, נפגע יעקב, במשך 3 ימים, שכב בבית החולים, לידו המלמד שלו, יושב ליד מיטתו, ובכל הימים הללו יעקב, כולו קורן מאור ואומר, מודה להשם שזיכה אותי לטעום את טעם החיים. יזכה אותי למסור את הנפש שלי מתוך הרגשה אמיתית של מים החיים. וכך יעקב אקסלר, השם מקום דמו, נופך את נשמתו. אותו רב, הרב וולף, בתחילת הסיפור, הרגיש קצת לא נעים מהמשפחה. הרי בגללו הם באו לבקר בארץ, וכך התגלגל לו כל הסיפור, הרגיש קצת לא נעים. אז הוא פחות נמנע מלבקר בבית כנסת שם, שנמצאת המשפחה, משפחת וקסלר. לא היה לו נעים להיפגש איתם. אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל את הסיבובים בדרך שלו. יום אחד הרב וולף מטייל לו ברחוב, הולך ברחוב, ומולו הוא פוגש לא פחות ולא יותר את ירחמיאל וקסלר, את האב השקול. ואבא פונה אליו, אומר, או שלום עליכם, הרב וולף, ונתן לו חיבוק חם, ואומר, למה אתם לא באים אלינו? מה הוא יגיד? הוא אומר את האמת, תשמע, הבן לא כל כך נעים. אומר לו, האבא, הרב וולף, אתה לא יודע כמה אנחנו חייבים לך. את הבן שלנו קיבלנו לכך וכך שנים. בזכותך הוא זכה למות מתוך הרגשה של מה זה טעם החיים. זכה למסור את נפשו מתוך כזאת התעלות והתקדשות. אנחנו חייבים לך הרבה מאוד. זה הסיפור על גדולתו של הבן. ולא פחות על גדולתו של האב. והסיפור הזה מעורר אותנו לכך שרגעים של מסירות נפש צריכים ללמד אותנו ולעורר אותנו למה הם החיים בכלל. רגע של מסירות נפש הוא לא רגע מנותק מכל החיים. קידוש השם זה נושא שמלווה אותנו כל החיים. זה מלמד על מה הנושא שלנו בכל החיים כולם. להרגיש מה זה החיים. אנחנו חווים הרבה דברים בחיים. הרבה עניינים, יש לנו פרנסה, יש לנו חוויות, יש לנו זה. אדם צריך לשאול את עצמו, מה הנושא שלי בכל החיים כולם? מה אני מבקש בכל החיים כולם? אולי זה מה שאמר רבי עקיבא, אולי בדרך דרוש אפשר לומר, הרב הזכיר קודם את רבי עקיבא, דברי רבי עקיבא המפורסמים. כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא לידי והקיימנו, ואפשר לפרש, אין הכוונה רק מתי יגיע להזדמנות לקיים את מצוות קידוש השם, אלא זה היה הנושא שהייתי עסוק בו כל ימי. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. זה הנושא של החיים, אהבת השם. איך דבוקים באהבת השם כל החיים? זה חיים על קידוש השם. אני מחפש את השם כל הזמן. יש רגעים, אבל הם מלמדים אותנו למפרע, מה זה חיים על קידוש השם. חיים על קידוש השם זה שמחפשים את אהבת השם בכל רגע. אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, חז"ל אמרו, אפילו נוטל את נפשך. הרמב״ם בשמונה פרקים מפרש, בכל חלקי נפשך. אהבת השם זה לא רק הכרזה, כותרת, רגע מיוחד, בכל חלקי נפשך, בכל רגע, בכל תחום, בכל עניין אתה שואל, מה ריבונו של עולם רוצה פה? איפה אני מתקרב לריבונו של עולם דרך זה? מה האמת פה? איך אני מוסיף אמת? איך אני מוסיף טוב? איך אני מוסיף יושר? איך אני דבק בריבונו של עולם? וריבונו של עולם מתגלה בכל דרכי חדיהו, בכל פינה ופינה. זה נקרא בכל נפשך, בכל חלקי נפשך, בכל שעות הנפש שלנו, כל רגע בחיים שלנו. בכך החיים שלנו הופכים להיות חיים בעלי ערך נצחי, חיים אל קידוש השם. הגמרא במסכת ברכות, פרק ראשון, מתארת מיטה, מיטת צדיקים ומיטת רשעים. מיטת רשעים, מיטת אסקרה, הגמרא ממשילה אותה שני משלים, כשהמכנה המשותף בין שני המשלים זה קריעה מאוד קשה. או שזה צמר שסבוך בקוצים וצריך לעקור את הצמר מהקוצים, או שזה שם החבל שמחזיק את האונייה, והוא גם כן עטוף בהמון שיחים, ירוקת, וצריך לתלוש אותו משם. מיטת צדיקים, אומרת הגמרא, כמשקל בנית מחלבה, כמו להוציא שערה מהחלב. מה חכמנו רצו להמשיל? רשעים, דהיינו מי שחי את העולם הזה במנותק מערכי התורה. מה זה לדבוק בתורה? לדבוק בתורה זה לדבוק באהבת השם. יש לנו דרכי תורה, ריבונו שלם נתן לנו תורה, איך דבקים בהשם בכל רגע ורגע. איך חיים, חיים אמיתיים בכל רגע ורגע. כך אנחנו אומרים בתפילה, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, ולכן תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למטה. איך אוהבים את השם? תורה ומצוות בכל פינה ופינה. רשעות, רשעים בלשון הגמרא הכוונה אנשים שלא חיים את אהבת השם. את מה הם חיים? את העולם הזה במנותק מלבקש את השם. ואז להיפרד מהעולם הזה, זה לקריעה מאוד קשה. העולם הבא, שמה ההסתר של הגוף, ההסתר של החושים שמסתירים את האמת, כבר לא קיים. ואז יש קריעה נוראית. קריעה מהעולם הזה, מזה שהאדם היה שקוע במושגים של עולם הזה, אל מושגים של אמת. מיטת צדיקים כמשקל בנית מחלבה. צדיקים זה אנשים שגם בעולם הזה חיו את האמת. מה שהם חיפשו פה זה לעשות טוב ויושר כל החיים. להיות שליחים אמיתיים של ריבונו של עולם כל החיים, זה גם מה שעניין אותם בעולם הזה. המעבר בין העולמות אצלם לא כזה גדול. כמשקל בנית מחלבה. מסופר על בית יוסף, שכל חייו, מרן הבית יוסף, יוסף קארו, מסופר עליו שהייתה לו בקשה מיוחדת. הוא ביקש, היה לו משאלה כזאת, שכשיגיע זמנו להיפטר מן העולם, הוא יזכה למות על קידוש השם. כך ביקש רבי יוסף קארו, כך הייתה המשאלה. רבי יוסף קארו נפטר בסוף כדרכו של עולם. לא באיזה אירוע. אבל כתוב באחד הספרים שמשאלתו של הבית יוסף התקיימה. רבי יוסף קארו מת על קידוש השם כי הוא חי על קידוש השם. שעת מיטתו הייתה התמסרות גדולה, כי כל חייו היו התמסרות גדולה. לרגע אחד הוא לא חי בשביל ערך אחר. זה מה שהוא חיפש כל רגע. היו לו חיים על קידוש השם. ממילא, גם מיטתו הייתה מיטה של קידוש השם. את רינה לא הכרתי, אבל שמעתי קצת. אני חושב שהדברים מדברים מיד עצמם. כשביקרתי את דביר במוצאי שבת, הכל בכל כך עוצמה ורוממות וחוסן פנימי של אמונה. הוא אמר, כשראיתי את אחותי, השם יקום דמה, ראיתי כזאת שלמות מוקרנת. ואנחנו צריכים להיות כאלה שלמים בחיינו. זה מה שדביר אמר לי באותו מוצאי שבת האחרון. אנחנו מתקרבים לפרשת ראה. בפרשת ראה, בתוך כל ריבוי המצוות שיש לנו, יש מצוות לא תתגודדו. כמה וכמה פירושים יש על המצווה הזאת. הפירוש הפשוט, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. היו אומות שכשעמדו מול מוות, זה הוציא אותם מדעתם. והתנהגו בצורה מאוד, פצעו את עצמם. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. ותקתי לעצמי דברי הרמב"ן בהקשר לדברים האלה. אומר הרמב"ן, ולפי דעתי, כתבתי את זה מהר, אז אני לא... כי טעם עם קדוש, הבטחה בקיום הנפשות לפניו יתברך. יאמר, אחרי שאתה עם קדוש וסגולת השם, ולא יעזוב אלוקים נפש, וחושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. אין ראוי לכם להתגודד ולהיקרח על נפש, ואפילו ימות בנוער. ולא יאסור הכתוב הבכי, כי הטבע יתעורר לבכות בפירוד האוהבים ונדודים אף בחיים. ומכאן שמח לרבותינו בגמרא באוסרם להתאבל על נפש יותר מדי. יש לנו סדר של התאבלות. הסדר הזה אנחנו לומדים פה ביסוד בפרשת השבוע שלנו, של איסור לא תתגודדו, שמלמדת אותנו התורה, את מה שאומר הרמב"ן, קיום הנפשות לפניו יתברך. יש סדר, יש כאב, יש שלושה לבכי וכולי, אבל הנפש ממשיכה לפעול, הנשמה ממשיכה להאיר בסדרים שלה, בדרכים שלה. מת בערב שבת, סימן יפה לו, אומרת הגמרא במסכת כתובות, אומר רש"י, שנכנס למנוחה. מה אנחנו יכולים להגיד? הנערה כל כך טהורה שמתה בערב שבת ובמיתת הרוגי מלכות, שעליה אומרת הגמרא, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ומוסיפה שם הגמרא ואומרת שתי נקודות שנוגעות למה שדיברנו. שני דברים שם נאמרים. שמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ושמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. פירוש אחד, ותלמודו בידו, הכוונה הוא למד. פירוש שני, ותלמודו בידו. ידיים זה כלי העשייה. הוא מקיים, הוא לומד ומקיים. החיים שלו הם לא רק נאה דורש, אלא הם גם נאה מקיים. תלמודו בידו. הידיים ידי העשייה, קיימו, עשו את כל מה שהראש לומד. אין פער בין הראש לידיים. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. על זה אנחנו ודאי יכולים לומר, אשריה שבאה לשם ותלמודה בידה, וכל המעלות האלה כולם נכללות, ואנחנו צריכים לקחת לעצמנו,
תסמן לי שהוא מגיע, אני עוצר מיד. מה? מסיים מיד.
משהו מסיימת שם הגמרא, הרי כל הסיפור שם מתחיל, מאבא שהבן שלו נפטר לרגע וחזר לחיים, והוא שואל אותו מה יש בעולם האמת, בעולם, אומר עולם הפוך ראיתי, עליונים למעלה, עליונים למטה, תחתונים למעלה, אומר לו בני, עולם ברור ראית, אנחנו חיים בעולם ההפוך. אבל אז הוא שואל אותו שאלה, ואנן, איך יתיננתם? אנו הכוונה, מי שדבקים בתורה, איך אנחנו שם? הוא אומר, כמו שאנחנו כאן, כך אנחנו שם. מי שדבק בתורה, זוכה לדבוק גם בעולם הזה, בעולם הברור. העולם הזה יכול להיות עולם הפוך, אבל מי שדבק בדרכיה של תורה, כמו שדיברנו קודם, מחפש את אהבת השם בכל חייו, יודע גם לחיות בעולם הזה, את העולם הברור והישר. משפחת שנר, המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים, ואנחנו כולנו נשתדל לקחת לעצמנו את המחשבות ואת המסקנות של תלמודו בידו, מתוך ההתעוררות הזאת של דברי תורה וקדושה, לרצות לחיות על קידוש השם, לקיים את ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, בכל רגע ורגע בחיינו. בעזרת השם יבשרנו הקדוש ברוך הוא, בשורות טובות, ישועות ונחמות.